ערב טוב לכולם, אנחנו שוב בימי חמישי בתוכנית הקבועה. הפעם אנחנו פותחים בסדרה חדשה של תוכניות, ביחד עם הרב קלזן מארצות הברית. אנחנו נזכור מדי שבוע בעזרת השם, אנחנו כרגע מתחילים ונראה איך זה ימשיך, את פרשת השבוע, אבל לא רק נזכור אותה, אלא גם נראה את ההשלכות האקטואליות לחיי היום יום שלנו, וננסה לעשות את זה בצורה מאוד מעניינת. מי שראה את השידור הקודם שלי, כמו שאמרתי, אני צופה באדיקות הרב ינון קלזן, יש לו משהו כמו 10 שנים ביוטיוב של מגוון עצום של תוכניות. אני מאחל לעצמי שאני אספיק לראות את כולן או את רובן, אחת יותר מרתקת מהשנייה. ויש לנו הכבוד הגדול לארח היום את הרב ינון קלזן ולהתחיל בסדרה הזאת מפרשת קיטיסה. ערב טוב, הרב קלזן בארצות הברית.
ערב טוב, שלום לכולם.
אז באמת היום נתחיל מפרשת קיטיסה, ובוא תספר לנו מה באמת מיוחד בפרשה הזאת.
כן. אני חושב שלפני שאנחנו ניגע בפרשה הספציפית, פרשת קיטיסה, פרשת קיטיסה נמצאת בתורה. ההבנה היותר נכונה ומדויקת של המושג שנקרא תורה, זה הוראות. ההוראות הן מעבר למצוות עשה ולא תעשה, מה ראוי לעשות, מה ראוי שלא לעשות. התורה מתארת כל מיני דברים שעניינם השקפה נכונה של האופן שבו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מנהל את עולמו. ולכן בפרשיות השבוע יש אפשרות, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות בסדרה הזאת, לקחת את הדברים הנידונים בפרשה ולהראות או לראות כיצד הם מבארים אירועים שקורים בעולם, הן עכשיו, הן לאורך ההיסטוריה, ההשקפה הנכונה של צורת ההסתכלות על הדברים. רבים נבוכים כששומעים ורואים וחווים את הדברים שאנחנו חווים בתקופה האחרונה, וחשוב מעבר לכל העמדות של כל מיני פרשנים, עיתונאים, פוליטיקאים, אנשים שיש להם עניין להטות את הדברים לנתיבים כאלה או אחרים, חשוב גם לדעת מה ריבונו של עולם אומר על העניין. זאת אומרת, מה המנהל האמיתי של האירועים, איך הוא מלמד אותנו להסתכל עליהם.
אני אשמח אגב, אם נספיק, סליחה הרב קלזן, אני אשמח אם נספיק גם לגעת בהמשך במשהו קורה עם רוסיה. אני זוכר טוב את התוכניות שלך על מלחמת גוג ומגוג, ואני שואל את עצמי אם זה קשור לפוטין, גוג, ואם באמת זה הוא מנהל את העניינים, או שזה באמת התוכנית הגדולה, מה שנקרא.
אין שום ספק שהכל מתנהל על ידי ריבונו של עולם, ונראה, אנחנו נתמקד בפרשיות השבוע, וייתכן שפה ושם יהיה אפשרויות לצאת גם לנושאים נוספים, אבל נתחיל מהפרשה. בפרשה עצמה יש דברים מאוד מרתקים. בקצרה, הפרשה הזאת היא אחת מחמשת הפרשיות, חמשת הפרשיות האחרונות של ספר שמות עוסקות בפרויקט פנטסטי, מדהים, ונראה בלתי אפשרי, וזה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, את עם ישראל, לבנות לו מקום פה, בעולם הקטן שלנו, שבו הוא ישכון, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא שוכן, מי שברא את כל היקום כולו, את כל הבריאה כולה, מבקש לשכון כאן, אצלנו, בקרבנו. וזה היה הציווי שניתן אז במדבר למשה בבניית המשכן. יותר מאוחר, המשכן, צריך לזכור, היה מקדש נייד, זמני, עד לכיבוש ירושלים, ומה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו על ידי משה רבנו בתורה, המקום אשר יבחר השם. והמקום אשר יבחר השם הוא ירושלים, השם בחר בציון איבה למושב לו, ובית המקדש הראשון נבנה על ידי שלמה המלך, בעוונותינו הוא חרב, וחזר ונבנה על ידי עזרא, ובעוונותינו שוב הוא חזר וחרב, אבל כל דברי הנבואה מדברים על כך שיבנה, הקדוש ברוך הוא ישיב את שכינתו לציון, כמו שאנחנו אומרים בכל יום בתפילה, ואנחנו מקווים שזה יהיה בימינו, ותחזנה עינינו בשובך לציון. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. אז ייבנה במהרה בית המקדש השלישי. אנחנו היום ניגע בפרשת קיטיסה, שהיא כאמור השלישית מתחילה, מתרומה, תצווה, כתיסה ואחריה ויקל ופקודי, ובפרשה הזאת יש את העניין של הרצון האלוקי להשראת השכינה בקרב עם ישראל, ואחרי כל הדברים הטכניים בציוויים לגבי הפרטים השונים של האביזרים השונים במקדש שתוארו בפרשת תרומה ותצווה, יש לנו כאן המשך בתחילת הפרשה לעניין של הכיור, לעניין של שמן המשחה וקטורת הסמים. לאחר מכן, בתוך הפרשה עצמה, יש לנו איזה מין יציאה לתיאורו של נושא שקשור מאוד מאוד לעניין הזה של הרצון של האלוקי לשכינה בקרבנו, וזה הטרגדיה הנוראית של חטא העגל. חטא העגל יצרה מצב, וזה בא פה ממש בתוך הפרשיות האלה של הציווי של הקדוש ברוך הוא, אומר אני רוצה לשכון בתוככם, והנה עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא לא רוצים, רוצים עגל. ואז יש צרה צרורה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה במקור, הוא אמר למשה רבנו הרף ממני ואכלם, אחר כך הוא אומר אני לא אלך איתכם יותר. משה רבנו הרועה הנאמן של עם ישראל מבטל או דוחה את הגזרה, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, ומשה לא מרפה עד שהוא מבקש שהשכינה תחזור אלינו.
כן.
הוא אומר לו, לקדוש ברוך הוא, אם אין פניך הולכים, כלומר אם אתה לא הולך איתנו, אל תעלינו מזה, אין טעם שניגש, שנמשיך במסע לארץ ישראל. וזאת הנקודה המאוד מרתקת שאני הייתי רוצה לנסות טיפה להשליך אותה אל ימינו. אז בואו קודם כל, נראה את התיאור של חטא העגל, כפי שהוא מופיע בתורה. אני בטוח שנלמד דברים שגם אם למדתם ואתם מכירים את הנושא של חטא העגל, יהיה לכם הרבה מן החידוש בדברים כפי שננתח אותם, בלי שאני חלילה, ממציא דברים שעולים בדעתי עכשיו כפרשנות של העניין, חלילה. אני רוצה להראות שמתוך דיוק הפסוקים, כפי שנראה אותם, אנשים לא מבינים נכון מה היה שמה. אז בואו ננסה רגע להבין, אני אנסה לשתף את המסך ולהראות לכם את הפסוקים עצמם במקור. הנה, אני מקווה שרואים את זה.
כן.
עוד רגע. כן. אז ככה. התיאור בפרשת כי תישא על חטא העגל. וירא העם, כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אז קצת רקע למי שלא מצוי בעניין, בו' בסיוון, 50 יום אחרי יציאת מצרים, היה מעמד הר סיני. בז' בסיוון, משה עולה להר, ל-40 יום ו-40 לילה, כדי להוריד, ללמוד את התורה ולהוריד כתוב את עשרת הדיברות שנאמרו בנבואה בו' בסיוון, ואנחנו מגיעים עכשיו לי"ז בתמוז, שזה 40 יום אחרי שהוא עולה להר. ואז קורה הדבר הזה, בואו נראה היטב מה קרה. העם רואה שמשה בושש לרדת, הוא לא יורד בזמן שציפו שהוא ירד, לפי החשבון שלהם, ואז העם מגיע לאהרון, ויקהל העם על אהרון. מה עם ישראל מבקש מאהרון? ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. וזה מאוד מאוד תמוע הבקשה הזאת שלהם. הם רוצים אלוהים, אבל הם רוצים אותו לא כתחליף לקדוש ברוך הוא, אלא כתחליף למשה, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. זאת אומרת, צריך להבין את הנקודה הזאת. האנשים שהיו אז באירוע, תשעים יום קודם לכן, יצאו ממצרים. הם ראו בשנה שקדמה ליציאת מצרים את כל עשרת המכות. עשרת המכות שכנעו גם את האחרון שבכופרים, דהיינו, פרעו בעצמו, שאמר בהתחלה, מי השם אשר אשמע בקולו? במהלך עשרת המכות התברר שהשם הוא אלוקים, וגם פרעו הכופר הגדול אמר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. כל שכן, עם ישראל שהיה שם. אחרי יציאת מצרים, שבעה ימים אחר כך הייתה קריאת ים סוף. הם הולכים בים, ביבשה, כשהים נקרא, והים חוזר ומחסה ומטביע את כל הצבא המצרי. כתוב שם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו.
נכון.
אחר כך יורד להם המן מן השמיים בכל יום, הוא יורד בכל יום חוץ מבשבת, ביום שישי יורד כפול, הם רואים את זה, הם חווים את זה. אחר כך 50 יום אחרי יציאת מצרים, מעמד הר סיני, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר. אין מצב שהם יכולים לכפור, פשוט אין להם בחירה, אין אפשרות נכון. כפירה במציאות האלוקים. ולכן, ההבנה שכאילו חטא העגל הייתה כפירה בבורא עולם, ובמקום זה חיפוש של איזה אידיאולוגיה אחרת, היא פשוט לא נכונה. קודם כל זה בלתי אפשרי, דבר שני, זה בדיוק מה שכתוב כאן בפסוק, שהם לא מבקשים תחליף לבורא עולם, הם מבקשים תחליף למשה. עכשיו, למה הם אומרים, עשה לנו אלוהים במקום משה? מה זה אלוהים? המילה אלוהים מבלבלת. אז בואו נסביר פעם אחת ותמיד. האותיות המרכזיות במילה אלוהים זה אותיות א' למד. א' למד בלשון הקודש, בלשון התנך משמעותו כוח. כמו שלבן אומר כשהוא רדף אחרי יעקב, יש לאל ידי לעשות לכם מאומה. אל זה כוח. הקדוש ברוך הוא נקרא בשמות שונים, אחד מהם זה אלוקים. למה? כי הוא הכוח העליון שמאחורי כל הכוחות כולם. אבל המילה אלוהים לא מתייחסת רק לקדוש ברוך הוא. הראיה מאוד פשוטה, בעשרת הדיברות, בדיבר השני, הקדוש ברוך הוא מדבר, והוא אומר, לא יהיה, הוא אומר לעם ישראל, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת שהמילה אלוהים, היא לא מתייחסת רק לקדוש ברוך הוא, היא מתייחסת לכוחות, מכוחות שונים. וזה הדבר שנקרא אלוהים. עכשיו, משה רבנו בעצמו, באופן מפתיע, נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא, במצרים, עוד כשהוא נשלח למצרים, הוא נקרא בשם אלוהים. הקדוש ברוך הוא אמר לו בסנה, ראה נתתיך אלוהים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא קרא למשה אלוהים לפרעו. אלוהים זה שוב כוח, זה מפעיל, דומינטור. מה שהם מבקשים כאן עכשיו, זה במקום משה שהיה המפעיל של פרעו וגרם בעל כורחו של פרעו להסכמתו להוציא דמי ישראל ממצרים והוליך אותם במדבר, אז הם מתייחסים אליו לא כבורא עולם, לא כריבונו של עולם, אלא כמנהיג. זה המשמעות עשה לנו אלוהים. מנהיג בעל כוח שהוא עכשיו נעלם לנו ואנחנו רוצים תחליף למשה, לא לקדוש ברוך הוא. אז זה דבר ראשון צריך לדעת על העניין של חטא העגל.
כן.
דבר שני שכדאי לדעת, זה המילה העם, שחוזרת פה כמה וכמה פעמים. ויר העם, ויקהל העם. אז אני אמרתי קודם לכן, עם ישראל. כי זאת הייתה כאילו ההבנה האוטומטית שלנו. צריך לדעת, וכאן אני אתן לכם אינפורמציה שנמצאת בקבלה, ולמעשה גם במדרש, ורשי אפילו מביא את זה במקום, אבל בזוהר יש על זה עריכות עצומה, ש... בפרשה הספציפית הזאת, כל פעם שכתוב העם, אין הכוונה היא לעם ישראל, אלא הכוונה לאלה שעלו איתם ממצרים, וכתוב שכשבני ישראל יצאו ממצרים, וגם ערב רב עלה איתם. העם, אלה שהיו כל כך מודאגים, ואלה שרצו תחליף למשה, לא היו בני ישראל, אלא האספסוף שהתאסף אותו ערב רב שיצא איתם ממצרים, שלא היו יהודים, והם יצאו בגלל ההתפעלות שלהם ממשה ומהיכולות שלו, הם אלה שבאו, יזמו ודחפו את כל העניין. כמובן, בסופו של דבר, עם ישראל או חלקים ממנו חטאו גם כן, ונצטרך להבין בדיוק במה הם חטאו, אבל הם לא היו אלה שדחפו יזמו. לעניין.
כן.
אוקיי, אז בואו נראה על מה קרה. ויאמר אליהם אהרון, פרקו נזמי הזב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי, והוא רוצה להרוויח זמן אהרון, הוא אומר להם, בואו תארגנו, בסדר, אתם רוצים איזה דמות שתוכלו לראות, תביאו את התכשיטים שלכם. ואחרי הם מביאים את התכשיטים, וכתוב כך, שימו לב לפסוק הבא, ויקח מידם, הוא לוקח מהם את התכשיטים האלה, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, בואו ננסה רגע להבין מה כתוב כאן. הוא לוקח מידם את התכשיטים האלה, הוא מתיך אותם, וכתוב פה, וייצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. אז עוד רגע נבאר את זה, שימו לב אבל המשפט הבא, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הנה שוב ראיה, ורשי מביא אותה במקום, אם עם ישראל היה עושה את העגל, ועכשיו יש לו איזה אלוהים חדש, מה היה צריך להיות כתוב פה? ויאמרו, אלה אלוהינו ישראל. כתוב פה, אלה אלוהיך, זאת אומרת שיש פה איזה גורם נוסף, שהוא זה שמכריז את ההכרזה הזאת לעם ישראל. אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך. אם עם ישראל בעצמו היה אומר את זה, אז היה צריך להיות, אלה אלוהינו ישראל, נכון. אשר העלונו. ברור? נכון. לכן, אומר רשי, וזה מופיע במדרש, וזה מופיע בזוהר, לא הם עשו את העגל, לא עם ישראל, אלא הערב רב. ועכשיו, אחרי שמעשה שטן הצליח והם עשו את העגל הזה, הם באו ואומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך למצרים. כך הם רוצים להטות ולהסיט עם ישראל, ולשים אותם תחת האידיאולוגיה של מה שנקרא העגל. עוד רגע ננסה להבין את עניין העגל, אבל בואו תראו דבר מאוד מרתק, שנמצא כאן בפסוק הראשון שנמצא כאן על השקף. ויקח מידם, אהרון לוקח מידם וייצר אותו בחרת. מה זה חרת? בפשטות חרת זה תצורה. זאת אומרת, מלשון חריטה. כלומר, הוא לקח את הזהב הזה ויצק אותו לתוך מערכת שהיא תעשה אותו כעגל. לא בדיוק. בואו תראו את דבריו של המלבים. המלבים מגדולי מפרשי התנך, שהיה בקי היטב בשפה העברית, אומר את הדברים הבאים. תדלגו לשורה התחתונה כאן, הוא מבואר בדברי חז"ל. הוא מצטט כאן את הזוהר, את המדרש, שהערב רב היו אלה שעשו את העגל, לא אהרון, ויקח מידם ויצר אותו בחרת. הוא אומר כך, הוא מבואר בדברי חז"ל, כי בין הערב רב שעלו עמם, היו חרטומים ומחשפים, והם עשו את העגל. והוא מסביר פה, מאוד מרתק, חרטומים. אתם שמים לב שהאותיות חרת נמצאות בתוך המילה חרטומים?
כן.
ונראה שהחרת הוא מעין חרטום. זאת אומרת, כל העגל הזה וכל החרטה הזאת, סליחה על הביטוי, מגיע מהחרטומים. הם שמו את זה בחרת, והם עשו את זה לעגל. לא אהרון, הוא לקח מידם, והוא עשה את זה, והם עשו את זה בכישוף, וכתוצאה מזה יצא העגל הזה. והם אלה שמנסים עכשיו להסיט את עם ישראל, ולומר לו, אלה אלוהיך ישראל. זה היה חטא העגל. חטא העגל לא היה חטא שעם ישראל עשה אותו, אלא חטא שעם ישראל הושפע ממנו, מן הערב רב.
אתה יודע, זו שאלה מיד...
כן.
עד שאני כותב אותך, רק שאלה קטנה, שאלה שעולה לי פה, על הקדוש ברוך הוא רואה את זה, והוא יודע שהערב רב בחיים, אבל הוא יעניש פה את כל עם ישראל.
נכון. וזה בדיוק העניין. זאת נקודת החומרה העצומה. נבין דבר אחד. אני רגע אחזור, אוריד את השקף ונחזור לדבר ככה, אוקיי. אתה יכול לשים...
כן.
אוקיי. האחריות על חטא העגל רובצת על כל עם ישראל, כמו שהדגשנו בהתחלה. אחרי שעם ישראל ראה 10 מכות מצרים, קריאת ים סוף, מן, פנים בפנים דיבר השם עם אחים, והדיבר השני, בעשרת הדיברות היה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל, וכל תמונה. זה שעם ישראל, או חלקים קטנים ממנו, נתפתים אחרי הערב רב, זה אומר שמשהו פה לא הופנם.
שהם קטני אמונה.
איך זה יכול להיות? ופה רובצת האחריות. אחרי שאתם ראיתם את האמת בצורה כל כך מדהימה, כל כך חד משמעית, איך דבר כזה בכלל יכול לקרות? עכשיו עוד פרט אחד מאוד מאוד חשוב. התורה אומרת לנו, ולא במקרה, שמספרם של אלה שיצאו ממצרים, היהודים, בני ישראל, שיצאו ממצרים, היה 600,000 גברים, כלומר לא נמנות פה אנשים, אז המספר הזה כולל רק גברים, ורק מגיל 20 עד גיל 60, 600,000. אם נסתכל בסוף האירוע הטרגי הזה של חטא העגל, כתוב שבעצם מספרם של היהודים שעבדו את חטא העגל, בני ישראל, אלה מבני ישראל שעבדו את העגל, היה כ-3,000 איש.
זה כלום.
אחוז אחד של 600,000 זה 6,000. אחוז אחד. מדובר פה על חצי אחוז. רק חצי אחוז שהתפתח אחרי הרעיונות של הערב. צריך לקחת כל הדברים בפרופורציות. ואף על פי כן, האחריות רובצת על כלל עם ישראל. כי יש בעצם מצב של... לא כולם נמצאים באותה מדרגה. יש דבר שנקרא התפלגות, יש פעמון. פעמון התפלגות. אז אם יש פעמון, הרוב נמצא במרכז, יש את השוליים הימניים ואת השוליים השמאליים. השוליים הימניים זה אלה שנמצאים במדרגה הכי הכי גבוהה, השוליים השמאליים זה אלה שנמצאים במקום הכי נמוך. עכשיו, כשיש לנו 3,000 בשוליים השמאליים, זה אומר שיש בעיה גם עם המרכז, כי אם המרכז היה חזק, השוליים לא היו מגיעים למצב כל כך נמוך, ולכן האחריות רובצת על כלל הקבוצה, על כלל ישראל. וזה בעצם החטא הלאומי שלנו לדורות. אבל צריך לקחת שוב את כל הדברים בפרופורציה. מה הם הדברים שנלמדים לימינו? אז קודם כל, יש פה עריכות עצומה, אני לא יכול עכשיו להיכנס אליה, כי אנחנו נצטרך לפחות 7 שיעורים, אני אגיד לכם למה אני יודע את זה, של דיבור שלי ברצף, יש לי סדרה ביוטיוב,
על ערב רב, 7 פרקים, כן, ראיתי אותם.
7 פרקים, שהם לפחות שעה ומשהו כל אחד.
מאלף.
יש שם אינפורמציה מדהימה, אותנטית לחלוטין, ללא כחל וסרק, מן המקורות, בעיקר מהקבלה, בעיקר מהזוהר, והזוהר קובע חד משמעי, שהערב רב לא נעלם, הערב רב חי עם עם ישראל לאורך הדורות, והוא זה שגרם את כל החטאים הגדולים בהיסטוריה שלנו, כולל כל אלה שהיו נביאי הבעל והאשרה בתקופה של בית ראשון.
כן.
הם גרמו את גלות 10 השבטים, הם החריבו, הם גרמו לעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים בבית ראשון, שגרם את חורבן הבית הראשון.
וואו.
הם היו הצדוקים והביתוסים, וכל הקבוצות שהיו והנוצרים הראשונים בבית שני. והם גרמו את חורבן הבית השני. והם לאורך ההיסטוריה, אלה שתמיד מוסרים אותנו לידי המומרים. המומרים ונביאי ומשיחי השקר למיניהם, לאורך ההיסטוריה, באים מקרב הנשמות של הערב רב. הזוהר אומר את זה חד משמעית, אי אפשר להתווכח עם זה, הוא אומר. ולא רק זה, הוא אומר שהם ימשיכו עד הסוף. ולפני הגאולה העתידה, אני אומר לכם דברים, אני יכול אחרי זה להראות את המקום.
כן, הם מגיעים לסיק אוכל.
לפני הגאולה העתידה, לפני ביאת משיח, הם ייקחו בכוח את השלטון על עם ישראל, וינהלו את עם ישראל, ייקחו את הכוח מהתורה ומהרבנים שהנחו ולימדו את עם ישראל לאורך כל הדורות, הם יהפכו להיות השליטים, והמטרה שלהם תהיה להסיט את עם ישראל מאחרי השם, לייצר אידיאולוגיות זרות, כדי ולשכנע את עם ישראל שהתורה הישנה כבר לא רלוונטית, ואפשר להיות יהודי אם אתה דמוקרט, ואם אתה ליברל, והם ינסו לשנות את התכנים של עם ישראל. עכשיו, הם יעשו את זה בצורה נחלולית וערמומית, כאשר הם ימשיכו לקרוא לזה ישראל. הם פשוט רוצים לנתק את התוכן האמיתי ולצוק לתוכו תוכן שקרי, והזוהר מדבר על זה, וזה בדיוק מה שקורה בתקופה האחרונה. זה בדיוק מה שקורה מאז תקופת ההשכלה, הציונות, הקמת המדינה, מערכת התפיסה החברתית, קוראים לזה יהודי, קוראים לזה ישראל, אבל אין שום קשר בין זה לבין תורת השם, לבין מהי באמת, באמת יהדות. לכן זה רלוונטי מאוד גם לימינו. בימינו הערב רב שולט, והוא מקבל את ההנחיות, והוא מסית את עם ישראל מאחרי השם יתברך.
וואו, וגם זה משליך בבית ספר, התכנים שנלמדים בבית ספר.
אני אגיד לך, אני אומר כאן דברים פשוט בלי פילטרים, כי אלה דברים אמיתיים והם צריכים להישמע. אני יודע שיש לזה אסוציאציה נוראית, אבל זה המצב, אני לא רואה את זה בפחות מזה. מערכת החינוך, כולל האקדמיה, כולל בתי ספר יסודי תיכון, מהגן, 73 שנה מאז הקמת המדינה, המערכת הזאת היא מערכת השמדה, זה מחנה השמדה רוחני של עם ישראל.
וואו.
אפשר לראות, כל העולים שעלו מקום המדינה, העולים לפחות ממדינות האסלאם, מתימן וממרוקו, פרס, עיראק, כולם היו שומרי תורה ומצוות, בגדול, תמיד יש חריגים, אבל הם היו שומרי שבת,
נכון.
מדינת ישראל עקרה מהם את הדבר הזה. כל הילדים והנכדים שלהם הם בורים ועמי הארץ, לימדו אותם שהתורה זה אגדות ישנות לא רלוונטיות, לא צריך לשמור שבת, לא צריך לאכול כשר. זה מחנה השמדה. מחנה השמדה מתוחכם מאוד, הוא פועל באמצעות מערכת החינוך, באמצעות התקשורת. התכנים של עם ישראל היום, מה זה להיות יהודי? זה שמכבי תל אביב ניצחה. זה יהדות, זה יווניות.
נכון, נכון.
התרבות, הסרטים, התיאטרון, כל הסיפור הזה כולו, זה שטיפת מוח מתמדת שנמשכת 73 שנה, ומעשה סרטן מצליח בצורה שלא תתואר. רוב עם ישראל פשוט השתמד, השתמד, והוא קורא להשתמדות הזאת יהדות, או ישראליות. זה הדבר הנורא פה.
כן, אני רוצה להגיד לך,
זה הדבר שקרה אז, וזה הדבר שהזוהר אומר שימשיך ויקרה ויתגבר בעיקר באחרית הימים. וזה מה שאנחנו רואים היום, זאת האקטואליה מן הפרשה מבחינת ההסתכלות הנכונה על מה שקורה.
זה החוץ פייסגה, שאנחנו...
בין היתר.
אני פשוט, היה לי נקודת זמן שבה... כיהודי מאמין שאוכל כשר, יצאנו לזכות בפרס של מפעל הפיס, ונסענו קבוצה של 100 אנשים לספרד, ושם קיבלתי סתירה מצלצלת, כי מתוך 100 אנשים האלה, היה שולחן של אנשים קצת מוזרים, שאוכלים כשר. היה לנו שולחן עלוב ביותר עם לפפון, עגבנייה, בצק קשה ועוד כמה קשקושים, וכל האחרים אוכלים עם כל העמך האירופאים בספרד, כל מה שזז, וכל מה ש... לא קשר, ואנחנו היינו באמת קבוצה של 10, כשאני מסתכל שם, זה לא חבר'ה צעירים מתוך 90, אלא היו הרבה דודות, וכל מיני, ואני אומר, איפה? הכל נעלם, הכל נמחק, אנחנו 10 מוזרים, זה באמת הסתירה מצלצלת בקטע הזה.
את כל הקרדיט אתה יכול לתת למשרד החינוך.
לגמרי.
לא עכשווי, מאז קום המדינה.
כן, עם 73 שנה הם מלמדים פה, ואתה יודע, הם אפילו, אנחנו דיברנו על זה פעם, הם מסניעים את התורה, זאת אומרת, אני זוכר שהתייסרתי בלימודי תנך, אני לא התחברתי לכלום, לימדו אותי את זה בצורה מאוד מאוד לא מחברת ולא מעניינת, לא יודע אם עשו את זה עד כדי כך בכוונה, אולי בכוונה לגמרי.
בכוונה לגמרי. אני אומר שהיה עדיף שלא היו מלמדים בכלל תנך במדינת ישראל, הנזק היה הרבה פחות מאשר כשמלמדים עקום, ומלמדים עקום. בכוונה תחילה, אין פה משחקים, זה לא במקרה, זה לא תמימות, בכוונת מכוון.
המטרה שלי בתוכניות האלה, בעזרת השם, אם זה יקרה, לגרום לכולם להרגיש את מה שאני מרגיש עם התוכניות שלך, להתקרב ולהבין את האמת, שלא ראינו אותה, שלא שמנו לב אליה, להבין את הפרטים שנמצאים שם, ולקבל את התמונה המלאה שתחבר את כולנו. כי רק כשאתה מבין את התכנים האמיתיים, אתה לא רואה אותם כשאתה לא מבין, ואתה לא יודע לקרוא בין השורות ולהבין את התמונה המלאה, אז כשאתה מבין, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לעשות שינוי. ופה זה יכול להתחיל. זאת אומרת, שאנשים יתחילו יותר להתחבר לדברים הנכונים, ולשורשים שלהם, ומשם נוכל לצאת לדרך, כי אנחנו כולנו לאיבוד פה. באמת, זה,
נכון,
זה דור...
נכון לגמרי, תבין. ללמוד תורה... זה מה שננסה לעשות, ההשלכות יהיו השלכות שמתבקשות ממילא, אבל צריך ללמוד תורה נכון. הדבר המוזר והאירוני הוא שבמדינת ישראל, עם ישראל נהיה עשוק מידיעת יהדותו, בזה שמלמדים אותו את הדברים, כמו שאמרת, אתה יודע מה, הרגשה שלך, אני שמעתי אותה מהרבה מאוד אנשים, לימודי תנך, סיכמנו אותם אחרי בית הספר כמשהו משעמם ומטריד, וזה בכוונה ככה. עכשיו, התנך הוא מדהים, העושר, המחשבה, נכון, העומק, נכון. ורוב הציבור לא יודע את זה, הוא לא לומד את זה נכון.
נכון.
לכן, כשאתה לומד תורה בצורה נכונה, השכל מתיישר, ואז אתה פתאום מתחיל להבין שאתה רואה דברים לא נכון, דברים שחשבת נכון. שהם בדיוק הדבר הנכון. כשאתה לומד את התורה, זה בדיוק המשמעות של המילה תורה. הוראות, אישור הדעת, אישור השכל בהבנת הדברים מזווית ראיית ריבונו של עולם בתורתו שנתן לנו כמכוונת את דרכינו ואת מכשירותינו.
יפה מאוד. זה באמת מאוד היה חשוב להבין את זה, ואני חושב שזה חשוב שבאמת מפה ננסה לצאת את ההפוך לכל מה שקורה פה. ננסה להחזיר את כולם למקום הנכון, כי אנחנו נלחמים פה בתחנות רוח, יש להם הרבה יותר כוח, זה כמו שאמרת, כל מערכת החינוך. 73 שנה.
זה לא רק מערכת החינוך, זה גם המדיה, המדיה, התקשורת, האנשים צורכים בארץ כמו מסוממים, כמו נרקוטים, הם אדיקטד, הם פשוט לא יכולים בלי לשמוע את החדשות, והם לא מבינים, ברגע שהם שומעים את החדשות ואת התוכניות שהמדיה משדרת, תוכנים להם את השכל, מהנדסים להם את השכל, את ההבנה, את התודעה,
נכון.
קובעים מה יהיה על סדר היום, מה הזווית הראייה להסתכל, מזווית ראייתם המעוותת כמובן, וכשאתה צורך את זה, אתה מזמין הזרקת סמים למוח, אתה מזמין לגמרי. את זה. צריך פשוט להתנתק מהדבר הזה לחלוטין, לא להקשיב להם. בכל מקרה, הנקודה היא שצריך ללמוד נכון תורה. עכשיו, המסגרת הזאת, עם כל הכבוד לה, שגם אם נעשה אותה אחת ל, לא יודע, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, היא לא מספיקה לחלוטין. לכן אני הייתי בהחלט אומר שלאור מה שכבר נצבר, יש כל כך הרבה ידע שנמצא במדיה, במדיה שאפשר להשתמש במדיה גם לצרכים חיוביים. אז ביוטיוב ובאינטרנט יש מספיק אתרים של רבים וטובים. אני יכול להמליץ על האתר שלי, יש לי את האתר שלי.
למה ללכת רחוק? אתה פה איתנו. אתה פה איתנו, אני יכול להגיד מתוך ניסיון, אתם נכנסים לערוץ היוטיוב של הרב ינון קלזן, תעשו חיפוש כמעט כל נושא שחשבתם עליו, או לא חשבתם, תמצאו שם.
או חיפוש, נכון. נתן את כל ההפתיות, את כל השיד.
אנחנו נחבר את כל הלינקים בתום השידור לכל העמודים של הרב, ואתם תוכלו לראות, ובאמת, אני יכול להגיד לכם בעדות אישית, אני פשוט עמום מהידע ומהעניין, וזה פשוט מרתק בצורה שאף פעם לא חשבתי שיכולה להיות, וזה באמת נוגע בכל. כל נושא שלא חשבתם עליו נמצא שם. זה 10 שנים של שידורים שכמעט נוגעים בכל, אולי בכל דבר, לא כמעט, אולי בכל דבר.
נכון, יש שם יותר מ-1,500 שיעורים בנושאים רבים ומגוונים, ולכן לא כדאי להסתפק רק בשידור הספציפי והחשוב הזה, במידה, אני מקווה שנמשיך אותו, אבל עדיין, זה מעט מן הים, אפשר פשוט כל שעות היממה, כן. ללמוד בלי הפסק את התורה כפי שהיא באמת, לא כמו שהערב רב מעוות לנו אותה.
כן, אנחנו אגב, כבוד הרב, כולנו, אתה לא אוהב שאני אומר כבוד הרב, אוקיי, הרב בינון קלזן.
התארים האלה די מיותרים, זה בסדר. כן.
אנחנו מדברים פה אגב, בינינו, על האמת שהלכה לאיבוד, לא רק בתורה, אלא בכל הדברים. קיבלנו כולנו סתירה מצלצלת, שאפילו מה שלמדנו בהיסטוריה, היה מעוות לגמרי, הם למדים אותנו דברים שהם לא אמת, ובמסגרת גילוי האמת...
יש שכתוב היסטוריה.
זהו. ובמסגרת גילוי האמת, אנחנו צריכים לגלות גם את התורה, שהוא סתירה במזיד מאיתנו.
כן, נכון. נכון, זאת המשימה הכי חשובה, כי היהודים, בסך הכל, הם יהודים טובים. האנשים שלא שומרים הם לא אנשים רעים, הם פשוט אנשים שלא יודעים ולא מבינים, כי גזלו מהם את זה. הם מעולם לא נחשפו לידיעת האמת בתהרתה כפי שהיא באמת.
אוקיי.
בכל מקרה, ברמה הפרקטית, מבחינת האופן שבו אנחנו צריכים להיערך, לדברים שקורים ולדברים שיקרו, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד משונה, לפי כל פרמטר. דברים מוזרים קורים, ולכן אין ספק שאנחנו בתקופה גורלית, בעיקר לעם ישראל עצמו ולזהות היהודית שלו. והרבה אנשים לאט לאט מתחילים להבין שהפוליטיקה היא לא המזור, הפוך היא המחלה. היא המחלה, הפוליטיקאים הם מובילים, ואני לא מדבר עכשיו על איזה פוליטיקאי כזה או אחר, הכל, הכל.
כולם.
מישהו הזכיר את הכנסת, יש לנו בית כנסת, לא כנסת, בית כנסת. ובבית הכנסת מתכנסים ללמוד את תורת השם ולהבין נכון מה, איך צריכים להסתכל על המאורעות. והמבוכה קיימת יכולה להיפטר במידה ואנחנו נהיה מחוברים חזרה ליסודות ולמקורות שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד, ההורים של כל אחד ואחד מבני ישראל, שהם בני, באמת בני ישראל, לא ערב רב, עמדו למרגלות הר סיני, ואמרו נעשה ונשמע, והתכוונו לזה, ואנחנו צאצאים, אם אנחנו לא יודעים, סימן שפשוט דברים הלכו לנו לאיבוד בדרך, אנחנו צריכים לחזור חזרה להר סיני, לחזור חזרה לתורת השם, ללמוד וליישם ובצורה כזאת, רק בצורה כזאת, נוכל לזכות לגאולה, כי הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו, כי עזבנו. אם נחזור ושוב נעזוב, אז לא בטוח שנהיה זכאים לגאולה. נכון. אז לכן, כדי, מי שבאמת חשוב לו לתקן את המצב ולהגיע לגאולה האמיתית, לא לפתרונות של ליצנים כאלה או אחרים, אלא לפתרון של ריבונו של עולם, שובו אליי ואשובה עליכם. אז קודם כל זה מתחיל מלמידה. למידה, ברגע שאתה מבין, לומד, מפנים, אחרי זה יותר קל גם להתחיל ליישם, גם אם לא חיית ככה ולא התרגלת ככה. הרגלים הם נרכשים, אז כמו שהיו לנו הרגלים לא ראויים שנרכשו, אפשר להתחיל לרכוש הרגלים נכונים וראויים, ובצורה כזאת לעשות את השינוי, זה הדרך היחידה לעשות שינוי.
אני חושב שהטיימינג, הזמן הוא מצוין, כי אנשים בשנתיים האחרונות הבינו,
נכון,
שהבינו את השקר, את עולם השקר, שאנחנו חיים בו, וזה זמן טוב לכולם, כי כולם מבינים שעכשיו אנחנו צמאים לאמת, רוטפים
זה נכון, האמת, השקר זה... קורס, ואגב זה כתוב בנבואת ישעיהו בצורה ברורה מאוד, שכל המגדלים של השקר יקרסו באחרית הימים, ועכשיו אנחנו רואים את הקריסה, עולמית, כן. בעולם, גם לגמרי. בארץ, בארץ כמובן, אבל יש קריסה של כל אותם אשליות ואידיאולוגיות שהם האמת, וזאת הדרך הנכונה, הכל קורס. ואגב, נכון, אני מסכים איתך לחלוטין שאנחנו נמצאים במצב שבו יש אוזן קשבת, כי כן. ראיית הקריסה היא חד משמעית. הבעיה היא שעדיין מנסים למצוא כל מיני פתרונות שהם לא מה שיש, אבל גם הלא מה שיש זה לא תמיד האמת. לכן אם כבר רוצים לעשות שינוי, במקום להחליף דבר לא נכון בדבר לא נכון, כדאי להחליף את הדבר הלא נכון באמת. ויש אמת אחת, והיא התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תורת אמת. אין אמת אחרת. ולכן כל מי שמציע פתרונות חלופיים כדי לפתור את הבעיה, מציג בעצם החלפת הבעיה בבעיה, למעט האמת היחידה שהיא תורת השם.
אני חושב שהכלל של כולנו צריך להיות, תצפו פחות בטלוויזיה, ויותר בערוצי היוטיוב של שלך, עם כל האמת הזאת, ובאמת, במקום לתת להם, לעשות לנו את השטיפת מוח, כמו שנתנו עד היום, פשוט להפסיק, כי כשמחברים את הטלוויזיה זה נגמר.
כי אנשים מתלוננים, אתה מבין? אנשים צופים כמו מזוכיסטים בתוכניות האלה, ומתלוננים שזה חד-צדדי ושזה נק... אל תצפה ותפתור את הבעיה. אל נכון. תצפה בכלל.
נכון.
והביקורת היא חסרת משמעות, מכיוון שהם מצפצפים על כל הביקורות. הם שולטים והם לא יעזבו את יכולות השלטון, לא בטלוויזיה, לא בדרך התקשורת, לא בבית המשפט העליון, לא בכנסת. הם לא יעזבו את זה. הדבר היחיד הוא פשוט... תסגור, תתעלם, תתחיל לחיות חיים יהודיים במנותק, ואז יהיה לך, קודם כל, תוכל לישון יותר טוב, פחות נכון. עצבים, פחות ביקורת פחד. לא יעילה, פחות הפגנות לא יעילות, הכל נכון. פשוט לא יעיל, זה בזבוז זמן.
נכון.
בזבוז זמן. נכון. צריך פשוט לשים אותם מחוץ, הם לא שייכים לעולם שלי, ולחיות חיי אמת.
רציתי להגיד לך עוד דבר גם, זה לא רק הטלוויזיה, הם בעצם תקפו אותנו פה בכל... החושים כמעט, בכל הכיוונים, זאת אומרת, זה הטלוויזיה, זה העיתונות הכתובה, זה הרדיו, זה הסמארטפונים עם האפליקציות, וזה האינטרנט, זאת אומרת, איפה שאתה לא משאיר מבט, אתה מקבל את השקרים, דוחפים אותם, כמו מזרקים, ואז אתה כולך בתוך עולם של, גם של פחד שהם יוצרים פה, הרי אני כל הזמן אומר, שזה מצחיק הקטע שהם אומרים איראן, כל הזמן אומרים איראן, כולם עומדים ככה, אמרתי, אני לא מרגיש שום איום מאיראן, אני לא מרגיש שאיראן זה האויב שלנו, כמו שאני מרגיש שהמדינה זה האויב שלנו, אבל הם יצרו פה קודים שגורמים לכולם להיות, הם מנהלים אותנו על ידי פחד, והם מחדירים לנו פחד כל הזמן.
הפתרון הפשוט הוא לא לתת להם לנהל אותנו. הכי פשוט, פשוט לסגור את הטלוויזיה. כשלא יהיה להם מאזינים, הרייטינג שלהם ירד והם יסגרו מעליהם. כשאתה מקשיב להם, אתה מזמין את ההזרקה של הרע על השכל, ויותר פשוט זה להתנתק, זה הכל, התנתקות.
יש קריקטורה מצחיקה שעשו, ממש מצחיקה, שהיא מאוד נכונה, שיורד גשם בחוץ, ובטלוויזיה מראים שיש שמש, ובן אדם, או שהפוך בעצם, טלוויזיה הראו גשם, בן אדם אומרים, אתם מתריע שבחוץ יש שמש. הם משבשים לך את התודעה באופן מוחלט.
רק אם אתה נותן להם. It's up to you. זה בידיים שלך. אם אתה נותן להם, אז כן. תתנתק מהם, הם פשוט דיברו לאוויר, הם דיברו לאולפן, לקירות נכון, של האולפן.
נכון, נכון. בוא נגיד שיש עוד דברים בפרשה אולי שמשיקים גם ליום יום, חוץ מהקטע של, של כן, האג.
כן, כן, בהחלט. אז כמו שאמרתי, הפרשיות האלה עוסקות בבניית המשכן. איך אפשר, זה באמת, הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם כבודו, איזה בית אשר, אז זה כתוב בנביא, איזה בית אשר תבנו לי, איך יכול להיות, אלא מה? כתוב בפסוק, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. לא כתוב עשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, אלא בתוכם. בתוכם זה בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן בעצם הציווי פה הוא שכל יהודי יבנה בתוך עצמו מקום להשראת השכינה. ישנו שיר מדהים, אני לא אשיר אותו, רק אומר את המילים. בלבבי משכן אבנה, להדר כבודו. אני צריך לבנות בעצמי, לפנות מקום בתוך עצמי, בתוך העולם שלי לריבונו של עולם, ואז הוא שוכן בתוכי. וזה הציווי הפרקטי, וצריך לעשות את זה בכבוד ובהדר, כמו שמתואר לגבי בניית המשכן הטכני, כן? לעשות את זה בזהב, החסף, תחלת והרגמן, ולשים שם מקום ללוחות הברית ולספר התורה שנמצא בקודש הקודשים. כל זה צריך להיות בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. כך שוב, לא מדובר רק על העניין הטכני, שהיה נכון לשעתו, ובעזרת השם כאמור ייבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אבל אמן. עד אז זה עדיין רלוונטי. אנחנו חייבים לקרוא את הפרשיות האלה ולבנות בהתאם, לעצב את אישיותינו באופן כזה שבתוכנו יהיה מקום מרכזי לשכינת השם.
הרב ינון קלזן, אתה בארצות הברית, ואתה את השידורים עושה לא רק ליוטיוב, אתה גם מדבר על אנשים מולך כל הזמן.
כן.
האנשים שם בארצות הברית, האם הם כמונו או שונים מאיתנו, הם יותר מבולבלים, פחות, איך הם שם בגולה?
מעניין, השאלה שלך היא מעניינת. אני גר בניו יורק, ואני נוסע בכל רחבי ארצות הברית, עכשיו, רק שאיכשהו כאן הטירוף של הקורונה קצת ירד, בארץ זה ייקח קצת זמן, ועד שגם בארץ זה יתחיל לקבל פרופורציות, אז אני מקווה בעזרת השם מאוד מאוד רוצה להגיע לארץ ישראל.
בעזרת השם, אמן, אמן, מחכים לך.
אבל כאן, בארצות הברית, יוצא לי לתת שיעורים בפני ציבור גדול מאוד של ישראלים שנמצא כאן, אבל לא רק, גם יהודים אמריקאים. ויש דבר מאוד מעניין, מצד אחד, תראה, מי שמתעניין בפוליטיקה, כלומר מי שמספיק מזוכיסט, שוב, גם כאן בארצות הברית, כדי לשמוע מה השקרנים הקרואים פוליטיקאים אומרים, מימין ומשמאל, אני לא בעד זה או נגד זה. כולם שקרנים, כולם. להיות פוליטיקאי שווה שקרן. כדי להיות פוליטיקאי, אתה חייב להיות שקרן. כלומר, אתה בוחר במקצוע השקרנות, ואז אתה מוצא קריירה בפוליטיקה. מימין או משמאל, לא משנה. האנשים פה ששומעים ומקשיבים, הן לפוליטיקה האמריקאית, הן לפוליטיקה הישראלית, נמצאים ברמות בלבול כאלה או אחרות. יש כאן בארצות הברית בעיה גדולה מאוד של התבוללות. עכשיו, ההתבוללות הפיזית, הטכנית, שבו אתה בפועל, חלילה, יהודי הולך ומתחתן עם מריה או עם קריסטינה, קורית רק אחרי התבוללות רעיונית. ההתבוללות בשלב הראשוני שלה זה התבוללות תרבותית רעיונית. ברגע שאתה לא מבין מי אתה, אתה לא מבין מה זה יהדות, ואתה חי במרחב, אתה מתחיל להתבולל קודם כל במחשבה, בתרבות. אחר כך זה מוביל לניסויים בפועל עם גויה, ואז יצאת מעם ישראל, כלומר הילדים שלך כבר לא יהיו יהודים. זה קורה כאן, וזה אסון נוראי, אסון נוראי. אבל יש נקודת אור מסוימת. אני לאורך השנים הארוכות שאני נמצא כאן בארצות הברית, פגשתי המוני ישראלים, המונים, בעיקר בלוס אנג'לס, ששרתו בצבא, ומיטב חבריהם נפלו במערכות ישראל, והם הגיעו לכאן וניסו להתמזג במרחב, חלק מהם התבוללו, אבל חלק לא התבוללו, והם נמצאים כאן במצב של חיפוש הזהות היהודית שלהם, דבר שלא היה קורה להם בארץ. ארצות הברית, עם כל האווירה, היא מדינה מאוד דתית, ואנשים גויים פה הולכים לכנסייה. עכשיו, יהודי, גם אם הוא חילוני, לא ילך לכנסייה. אפילו לא ילך לבית כנסת רפורמי, כי אם הוא ילך פעם אחת ויראה עוגב שם ביום שבת, הוא יגיד, עזוב אותך, זה שטויות, זה לא. ואז מה קורה? הוא מתחיל לחפש. אנשים, המוני אנשים, אני אומר לך, מאות, לפחות מאות, אמרו לי, הפעם הראשונה בחיים שלנו שהגענו לבית כנסת, הייתה כאן לבושתנו בגולה ולא בארץ ישראל. כי מתחיל הוא מצב שבו האדם מתחיל לשאול את עצמו, טוב, מי אני? איך אני רוצה לחנך את הילדים שלי? מה פשר הזהות היהודית שלי? ואז הם מגיעים לבית כנסת ומתחילים להתקרב, והם מגיעים להרצאות, והם שומעים ומסתקרנים ומתחילים להתחזק. אז יש פה דבר כזה, זאת אומרת, זאת נתיבת החיוב בתוך החשיכה הכללית של הגלות.
כן, כן.
הגלות בארץ ישראל היא גלות הרבה יותר נוראית מבחינה זו, מכיוון שזו גלות תרבותית. שוב, מה שמשדרים במדיה זה הוליווד, זה את התרבות המערבית. ולכן יש גלות נוראה בארץ ישראל, גלות רעיונית, גלות תרבותית. אז טכנית אתה יושב בארץ, אבל זה לא כל כך פשוט, לשבת בארץ, בארץ הקודש, ולפעול נגד היהדות ונגד אלוקים, זה קצת יותר חמור מאשר לעשות את אותו דבר עצמו חלילה בחוץ לארץ. אז לפחות אתה לא בארמון של המלך ואתה מצפצף עליו. כך שהגלות היא קיימת בכל העולם. בגולה, אם שאלת אותי, אז שוב, יש את העניין הזה של הצורך לעמוד בפני האתגר של הזהות היהודית, מי אני, איך אני רוצה לחנך את הילדים שלי, איך אני רוצה שהמשפחה שלי תראה, וזה מקרב אנשים לפעמים, עצם העובדה הזאת מקרבת אותם, דבר שהם אמרו לי, בחיים בארץ זה לא היה קורה.
זה מעניין, זה מעניין שהם שם באמת, וזה גם הגיוני, זה גם הגיוני מאוד שהם, כי הם אומרים, תשמע, יש פה דור המשך, אני נכון. רוצה שמשהו שם...
נכון, כי יש פה ימשיך. התבוללות עצומה, ואנשים מפחדים. אתה מבין, גם יהודי חילוני, שהוא לא דתי, אבל הוא לא רוצה שהבן שלו יתחתן עם גויה, הוא מבין את המשמעות של זה. חלק מהם מבינים, חלק מהם כבר לא מבינים כלום, כבר לא אכפת להם. אבל מי שמבין את זה אומר, מה, בשביל זה אני ניצול שואה, המשפחה שלי ניצולי שואה, אז אני חייתי ושרדתי רק כדי שהילדים שלי יתבוללו. יש אנשים ששואלים את השאלה הזאת, וזה מקרב אותם בחזרה.
גם המילה התבוללות אומרת שאתה באמת נעלם. לא יישארו שורשים, זאת אומרת, המשפחה שהייתה נעלמת.
לא יישארו, פשוט, נכון, ממש ככה.
יהיו דורות של גויים, זה כבר לא יהיה שום זיקה ליהדות, שום דבר.
לגמרי.
ואגב, גם פה, שתדע לך, שזה, דיברנו על זה שגם פה זה גלות, אתה אמרת, ואני מאוד מאוד האמנתי בזה, זאת, אנחנו פה באמת בגלות, מבלי לדעת שאנחנו בגלות, ופה אנשים, גם ברובם, הם יחוגו את החגים, פסח וכל נחמד, אנשים אוהבים ארוחות משפחתיות.
כן, גם הנוצרים עושים פסחה.
כן. עד כמה באמת הם מתקרבים? עד כמה באמת זה נוגע בהם? ממש לא. ממש לא, ופה ההחמצה הגדולה שלנו, כי החוכמה תהיה לדעת, לגעת להם בלב, במקום, הנקי שנקרא אני יהודי, ואני מבין מה זה להיות יהודי, ואני מתחבר לשורשים שלי, כל הכוח שנובע מזה שאתה מבין מה מוצאך, כאילו, אנחנו באמת הצאצאים של עם ישראל, שקיבל את התורה בהר סיני, יש לנו פה, או להמשיך את הדבר הגדול והמדהים הזה, או לאבד אותו. וזה יכול ללכת לאיבוד גם בארץ, זאת אומרת, ברגע שאנשים פה...
ללא ספק, הרי דיברנו על זה, נבין, בארץ יש מגמה, מאז כמה, למעשה זה התחיל מההשכלה, אחר כך בציונות שלפני טרום המדינה, אחרי זה במדינה, מה קורה? עושים טרנספורמציה של התכנים האמיתיים של היהדות, ומכניסים במקומם דברים שלא קשורים בכלל, או אפילו מנוגדים ליהדות, וקוראים לזה יהדות, קוראים לזה ישראליות. זאת הסיבה שבארץ נמצאים בגלות, בלי לדעת שנמצאים בגלות.
בבלבול, כן. זה כמו שדיברת, גם הזכרת את הדמוקרטיה בזמנו, שזה עוד משהו שבגץ מעריץ, ושם את האמונה ואת את האמונה בשם, וכל מה שסביב זה, כמשהו באמת... ישן ולא אקטואלי, ולא להתייחס אליו, והם שמים את הדמוקרטיה כמה שצריך לנהל לנו את החיים במקום המכובד. ולאחרונה יצא לי מאוד לחשוב על זה, בעקבות מה שראיתי צריכה בשידור, ואמרתי לעצמי שהדמוקרטיה, אם היא הייתה יכולה להיות, היא הייתה יכולה להתקיים רק במקום שבו אתה מניח שהאנשים שיצביעו מבינים הכל. אבל אנחנו נמצאים במקום שרוב האנשים שמצביעים, אין להם מושג במה, אתה תשאל אנשים מה המצע של הליכוד, כמו שאמרנו, הכל מושחת, אבל הם לא יודעים מה המצע של הליכוד. והם לא יודעים שום דבר, ובכל נושא שלא תעשה בו משאל דמוקרטי, רוב האנשים לא יבינו במה מדובר, וזה המקום שהדמוקרטיה נופלת, והתורה שקיבלנו באמת נותנת לנו חוקים שהופכים אותנו לאנשים טובים, נאורים, ואי אפשר להשוות בין זה לבין הדמוקרטיה, שיוצרת מצב שרוב מטומטם יקבע פה את החוקים, רוב שלא מבין כלום.
אז ככה, בקשר לדמוקרטיה, הדמוקרטיה היא חלק מאותם מגדלי שקר שקורסים, הרי לא בארץ, הדמוקרטיה קרסה בעולם המערבי, אני רק רוצה להזכיר מה שקרה פה לפני שנה וחצי, שנתיים, גניבת השלטון באמצעים דמוקרטיים, זאת אומרת, הדמוקרטיה זה שקר, זה חרטה, אין דמוקרטיה, מי שהולך להצביע וחושב שהקול שלו, עושים מניפולציות בקולות האלה, יושבת ועדת הבחירות, יש להם כמה וכמה מנדטים שהם מטילים איפול ולא נותנים לאף אחד להיכנס, ומחליטים לבד שמבין הקולות, זה הדבר האירוני, מבין הקולות של חיילי צהל אחרי הבחירות, שני מנדטים ניתנו לערבים, ולימין לא ניתן כלום. אתה רואה את הבלוף, אתה רואה את השקר, אין דמוקרטיה, הכל שטויות, הם משתמשים בזה כדי לשלוט באנשים. כן. רוב הציבור פשוט צריך להתפכח ולהבין שכולם שקרנים ושהכל שקר, והאמת היחידה היא רק כמה שאתה צמוד לריבונו של עולם ולתורה שהוא נתן לנו. זהו, כל נכון. היתר זה שקר, כל היתר זה שקר. דמוקרטיה, ליברליזם וכל שטויות.
זה גם מסוכן לנו מאוד, אני חושב שהדמוקרטיה היא כלי הרסני שנותן להם את הרשות לעשות לנו מה שהם רוצים, זאת אומרת, במסגרת
אין דמוקרטיה, אין כן. דמוקרטיה, הם עושים מה שהם רוצים. הם משנים דברים, הם משקרים, הם משנים את התוצאות לפי איך שהם רוצים. אם הם ייתנו, הם ייתנו בשליטה שלהם, הם שולטים, בקיצור, ומי ששולט לא בקלות משמיט מידיו את מוסרות השלטון. אז זה לא יקרה, זה יקרה רק אם פשוט נתעלם מהם, וזהו, לא נשחק את המשחק שלהם, כי
כן,
אנחנו
בדיוק, בינתיים... בדיוק, לא נשחק את המשחק שלהם, כן. זה החלטה של תודעה, להגיד, אני לא משתתף, אני לא... לא בתוך זה, גם לחבות את כל
ה... כי הכל בלוף, כי הכל בלוף, אתה חושב שאתה משפיע, אתה משפיע אפס.
נכון, נכון. בסדר גמור. אנחנו נצרף לשידור הרב את הלינקים לעמוד שלך ולכל המקומות, ולמי שרוצה לתרום כמובן.
כן, רק בקשר ליוטיוב עצמו, היוטיוב הוא כלי נהדר, רק הבעיה היא שאני מעלה בו את השיעורים לפי הזמן שבו הם ניתנו. וקשה מאוד לעקוב שם, כאמור יש המון שיעורים, לכן מומלץ יותר למי שרוצה באמת למצוא את הדברים בצורה מסודרת, ללכת לאתר, כי יש אתר שלי שנקרא הרב ינון קלזן .com, שם הכל מסודר, זה אתר בעברית ובאנגלית, מסודר לפי קטגוריות, לפי נושאים, יש שם יופי. את הלינקים ליוטיוב, אבל הכל מסודר שם, לכן זה אולי הדבר המרכזי שהיה כדאי אותו להפיץ.
טוב שאתה אומר לי את זה, כי אני הרבה פעמים ביוטיוב מחפש את עצמי, ראיתי משהו שנורא אהבתי ונעלם לי, ואני...
נכון. אז אני... אז שוב, האתר הוא פשוט, באנגלית, האותיות באנגלית, אבל זה הרב ינון קלזן דאט קאם. יש את זה בעברית שם, זה שני אתרים בעצם, עברית ואנגלית, אבל זה העתקה, זה ראי אחד של השני, הכל מסודר לפי נושאים, לפי קטגוריות, אפשר למצוא שם הכל במקום.
בסדר גמור. כבוד הרב, אנחנו לקראת סיום. אני רוצה להודות לך על השידור, על הזמן שהקדשת לנו, על
האמת. בשמחה רבה, בוא נראה את הפידבקים, אם זה באמת משהו שאנשים היו רוצים, אנחנו נעשה את זה לעתים קרובות.
אני, תשמע, אני, מהדברים שנאמרו פה, לדעתי זה יעשה הרבה עדים, כמו שאמרתי לך, אנחנו במקום, במיוחד בערוץ הזה שנקרא We Act, הרבה אנשים שהתעוררו אל האמת, מבינים את השקר שסובב אותנו, וזה בדיוק חלק מגילוי האמת.
כן, רק תזכור את מה שאני אמרתי, גם אנשים שמבינים, כי צריך להיות לגמרי שוטה כדי לא להבין את השקר, גם אנשים שמבינים את השקר לא תמיד מוצאים את החלופה באמת, אלא בשקר אחר.
כן, אנחנו נקווה שהם ימצאו את האמת המוחלטת שנמצאת, ולא ילכו לכל מיני שקרים אחרים להאחז בהם, ואני מאמין שזה יקרה. אני מאמין שהרוב...
בשמחה רבה.
יש פה התעוררות, יש פה התעוררות רוחנית, יש פה אנשים שבאמת קיבלו כלים והראש שלהם נפתח והם צמאים לידע ולהתחברות, ואני מאמין שזה במקום הנכון, בזמן הנכון, בעזרת השם. אז תודה רבה לך הרב ינון קלזן מארצות הברית, תודה על ההשקעה, תודה על הזמן שלך, ותודה על כל הידע שאתה חולק איתנו.
בשמחה רבה, אני מרגיש את זה כמחויבות, כלא דבר שאני יכול לעשות אותו באופן ככה, כי אני רוצה, כי זה נחמד לי, זה חובת השעה. זו חובת השעה.
לא שומע. טוב, כשאנחנו מסיימים את השידור, אתה אל תנתק הרב ינון.
בסדר גמור.
אנחנו מסיים את זה טכנית. בסדר גמור. תודה רבה לכולכם שצפיתם. שבת שלום לכולם, שבת מבורכת, פרשת כי תישא. תודה רבה, כבוד הרב.
גם לכם, כל טוב.